שאלה ראשונה. מי זה הם?
זה השאלה שלך.
שאלה יפה מאוד. מה מנסים לומר בסיפור הזה? אני הייתי מנסח את השאלה שלך אחרת קצת. קצת אני מנסח אותה יותר את האכזריות. קצת יותר קשה.
יש גם בגידות והצלבות.
טוב, זה כבר תיאור. אתה קראת פרק ארוך מאוד. ובעצם, כן? כן, כן, כן.
למה הוא אומר לעצמו שהוא חלק מהם כשגם בנים האחרים? למה הוא...
לא, זה הוא מדייק. אבל אני רוצה שאני אחזור לשאלה שלך, הוא דווקא מדייק. השאלה שאתה בעצם מסתתרת מאחורי מה שאמרת, זה למה התנ"ך העריך כל כך, הרי לקח לכם 10 דקות לקרוא את זה, פרטים על פרטים על פרטים, על המנובל הגדול של התנ"ך, רוצח, שפל, שוחט על ימין ועל שמאל, מה, איזה זכות, תראו כמה זמן אנחנו מקדישים לבן אדם כזה, מה הכוונה אתה כותב, זה השאלה, מה מספרים עליו כל כך הרבה, מה יש פה? כן, זה חשוב ביותר. כן.
יש
שאלה שאלה
שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה
שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה
שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה
שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה הם לא הלכו, הוא ביקש מהם, הם לא ביקשו מלך. ומי זה הנצים האלה, על מי הוא מתכוון, איזה דמויות, זה מישהו ספציפי, מתכוון אבא שלו, מתכוון אחרים, כל קשר בין המשל הנמשל מקרי בהחלט. בסדר? יפה מאוד. הערה חשובה, אנחנו נדבר על זה. רק הערה אחת, אני אמרתי שאני אחזור רגע להערה שאחת שאתה הערת, זה למה שהוא הולך לאנשי שכם, אבי מלך הולך לאנשי שכם.
השאלה שלי, כן?
גדעון.
למה הבנים האחרים שלו לא חלק משכם?
כן. אני עצמי הוא בשרי, אני, מהסיבה מאוד פשוטה, כי מאיפה אימא שלו?
מפילגש.
מפילגש משכם. מפילגש של אבי מלך, של גדעון. זאת אומרת, הוא באמת, בין המשפחת אימו, היא מהמקומיים של שכם. כן, עוד שאלות, הערות. כן, יש שם הרבה, כן, אלעד. יפה, צריך, כן, אז קודם כל, אתה שואל שאלה יפה מאוד, פתאום נהיה פה מלך, מה קרה? מה קרה? אגב, זה קצת קשור כן למשל, פתאום הלכו העצים לבקש מלך, מה היה מיום יומיים, העצים צריכים מלך? אגב, אם מישהו היה שואל את ילדי הגן, איזה עץ הוא מלך העצים, אף אחד מהעצים המוזכרים פה לא היה זוכה בתואר. הילדים בגן בדרך כלל נותנים את המלוכה לרימון. הסיבה מאוד פשוטה, יש לו כתר, יש לו כתר על הראש. אז הוא יהיה מלכנו, מלך העצים. כן, זה מה שאתה שואל פה, מאיפה פתאום בא פה מלך? מה גם? בדיוק, רק על שכם. תשובה קצרה יש לזה, אנחנו מכירים את זה משכבר הימים. מה פירוש? תסתכל בספר יהושע פרק י' ב', אתה אומר, סימן שאתה יודע כבר למי להסתכל. כן, דיברנו על זה, בטח. אבל עכשיו אפשר להסיף על זה עוד. מה? יהושע פרק י' ב', מה הוא עוסק? יפה מאוד, הכנענים, כל ראש עיר הוא מלך. בפרט אחרי שהמצרים איבדו את מעמדם. כן. נכון.
וגם, מה אתה אמרו?
יפה מאוד. שתי שאלות טובות. שאלה ראשונה, זה מה שהוא אומר שלא טוב לכם שאני המלך שלכם ולא 70 בנים של אבי מלך, אבל שגדעון. אבל גדעון אמר לעם ישראל, לא ימשול אני בכם, לא ימשול בני בכם, השם ימשול בכם. אז מה הוא מאיים עליהם? מה יותר טוב, אני או 70? א', ב', אתה שואל, מי אמר בכלל שהם... מי אמר שזה בכלל רע? א', מי אמר שהם בכלל רוצים למלוך? ב', מי אמר שזה לא יותר טוב? 70. למרות שרואים את זה, שבאמת מנהיג אחד, הוא הרבה פעמים עושה דבר מאשר 70 רואה עצמם מנהיגים. אבל אם יהיה איזה מועצת זקנים, כמו 70 זקנים, מה רע ב-70 זקנים? מספר 70 פה הוא מאוד מעניין, הוא חשוד כזה. כן. למה אתה חושב את זה?
כי כתוב שאבימלך עצמו הוא בן של פילגש, של
נעמה. אבל מי אמר שהיא לא ישראלית?
לא יודע, כי כתוב כבר שיש שכם, השכם בן חמור, שאני לא למדתי איך הוא מגיע לפה
בכלל. יפה מאוד. אתה מעלה עכשיו נקודה חשובה ביותר. משהו מאוד מוזר מתרחש פה בעיר הזאת. וכל כך מוזר, עד ש... הזכרתי לכם פעם שבן גוריון מאוד אהב תנ"ך. ואת אחד המקומות שמשך את בן גוריון כמו מגנט, לא יודע למה, הוא היה ממש, יש מושג כזה שנקרא, שוטה לדבר אחד. אדם שהוא שפוי, נורמלי, אבל באיזו נקודה אחת יש לו שריטה שהוא לא יכול להתגבר עליה. הבן גוריון היה שוטה לפרק ט'. על הפרק הזה הוא, זה השריטה שלו. הוא טען מהפרק הזה, רצה להוכיח, שעם ישראל מעולם לא עזב את הארץ, וכל סיפור יציאת מצרים זה... היה מקסימום, היה מוכן לקבל את הרעיון שזה 600 משפחות הסתובבו להם שם במזרח התיכון והחליטו לחזור הביתה. מה? 60 משפחות, לא יותר מזה. 60 ריבו, אמר זה 60 משפחות. אבל עם ישראל תמיד, אחת ההוכחות שלו זה מהפרק הזה. עד כדי כך הוכחות שאפילו הפרופסורים החילונים שהיו שם, אמרו לו, בן גוריון, קלח לך אצל הנגב, תגדל צברים במדבר, מה אתה עכשיו תעסק פה עם עניינים שאתה לא מבין בהם? הוא ניסה להוכיח וזה, תקראו בספר שלו, יש ספר עליו, על המפגשים האלה בבית שלו. אבל מה שכן אפיין את הטיעון שהוא רצה לטעון פה, שיש פה איזה עיוורים קדומים, זה באמת דבר מאוד מוזר. ההתנהגות, או התיאור הזה של הפרק הזה, שהוא מכיל פה קבוצות אתניות שונות לגמרי. פתאום מדברים פה על שכם בן חמור. שכם בן חמור, כזכור לכם, נשחט על ידי שני בני יעקב, שמעון ולוי אחי. אז מאיפה חזר השכם בן חמור הזה פתאום? מה מזכירים אותו בכלל? ויש פה, תשימו לב, יש פה את הפילגש, המשפחה של הפילגש, שאשתו של גדעון, למה גדעון גם היה צריך להתחתן איתה? עם המשפחה הזאת, כאילו רואים שזה אנשים חשובים, הרי שהם הצליחו, להביא את בן משפחתם, את הנכד שלהם, להיות המלך על כל האזור. זאת אומרת, הם אנשים חזקים. אז אולי אני מסביר למה גדעון הרצה ליצור איתם איזה קשר, קשר דם כזה או אחר. בית, שימו לב, איך הוא נבחר? איך הוא נבחר להיות המלך? אז זהו, קודם כל הוא רצח את אחיו. אבל בתוך העיר עצמה שכם, שהיה לה השפעה מאוד חזקה כנראה על ידי גדעון, גדעון השפיח מאוד חזק על האזור, למרות שהוא עצמו לא היה תושב שכם, אלא היה מאופרה, שהוא יותר קרובה לאזור ג'נין, יותר צפונית, איך הוא השפיע עליהם, ובכל זאת איך הוא קיבל את המלוכה. נכון? תסתכלו מה הוא אומר. וילך אבימלך, אני קורא פרק ט' פסוק א', וילך אבימלך בן ירובעל שכמה, אל אחי אמו, דודים שלו, וידבר עליהם ואל כל משפחת בית אבי אמו למור. כינס את כל הדודים ואת כל החמולה ומנסה לעשות להם תעמולת בחירות. לא תבייש שום מפלגה במדינת ישראל. דברו נא באוזני כל בעלי שכם. זאת אומרת, יש לנו קבוצה חדשה. יש את המשפחה שלו, אחי אמו, חמולה גדולה, אבל יש משפחה, יש עוד אנשים שנקראים בעלי שכם. בעלי שכם, משפחת אמו, האזכור הזה של חמור אבי שכם, נכון? שכם בן חמור, ונכון? באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם המשול בכם? וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני. וידברו אחרי אמו עליו באוזני כל בעלי שכם, את כל הדברים ההגיעת ליבם אחרי אבי מלך, וכי אמרו אחינו הוא. רואים בו אח שלהם. למרות שאנחנו יודעים מה הוא עושה לאחים שלו. אחר כך גם הם ידעו מה הוא עושה לאחים שלו. אחים שלנו קראתם. ויתנו לו 70 כסף, איבד בעל ברית, הוא סוחר בהם אנשים ריקים, והם שוחטים שם את כולם. חוץ מאת יותם. עכשיו תשימו לב, דבר מאוד מעניין. אחרי שאבימלך כבר נהיה המלך שלהם, יש לו פקיד, זבול פקידו, שהוא פקיד שלו מטעמו. לא, למה זוכר כפול?
כי הוא מדבר עם גל, הוא אומר, תראה, תראה, יורד פה מהערים כאילו זה, והוא ממשיך לדבר איתו כאילו, ואני, אם היית אני בתור גל, הייתי יודע שהוא סוכן שלו, הייתי מורד אותו. כי הוא רוצה להורד אבימלך, אז אם הוא באמת יודע שהוא באמת שייך לאבימלך, אני הייתי יורד אותו.
אז אתה חושב שגל לא ידע שהוא מטעם אבימלך? יכול להיות שהוא הבין? יכול להיות, יכול להיות, אתה לא יכול להכחיש את זה. אבל תסתכלו מה קורה. נכון? וישר אבימלך על ישראל 3 שנים, אני קורא בפרק ת' פסוק כף ב', וישר, כן, מתון שר, שר, כן, שררה. וישר אבימלך על ישראל 3 שנים, וישלח אלוהים רוח רעה בין אבימלך ובין בעלי שכם, כן, שימו לב שבעלי שכם הם אנשים מאוד דומיננטיים, הם בעצם המליכו אותו, כי המשפחה של אחי אמו פנו אליהם כדי לקבל אותו עליהם למלך. ועכשיו, יש רוח רעה, ותכף נחפש מה גורם לרוח רעה בין האנשים האינטרסנטיים הללו שרוצים אותו למלך עליהם, לבין הצער הפתאומי הזה שפתאום זה חטוב שחור חלף ביניהם.
לא יודעם.
כן, 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 כן. וישימו לו בעלי שכם הערבים על ראשי ערים, ויגזלו את כל אשר יעבור עליהם בדרך, ויוגד לאבי מלך. ויבוא גל בן עבד ואחיו, שוב אחים, תראו כמה אחים יש בו, לכולם יש אחים. ויבוא גל בן עבד ואחיו, ויעברו בשכם, ויבטחו בו בעלי שכם. פתאום מגיע איזה גל בן עבד, זה מאוד מוזר. פתאום מגיע איזה איש, שאגב הוא ניצל, הוא היחיד שבכל הסמנטוחה הזאת שקרתה פה, הוא איש החי. מה איתו, איפה הוא, מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך? איזה שם מוזר, גל בן עבד. שם גועלי משהו, לא? עבד, שם. הוא קורא לחברו עבד, יורד עמו לחייו. מאיפה? באיזה משפחה הוא בא? מאיפה הוא הגיע? מאן הוא הולך? הרי זבול זרק אותו אחרי הכישלון הראשון. הוא אדם חזק, יש לו צבא איתו. בוטחים בו בעלי שכם, זאת אומרת שהוא נראה איזה גדוד רציני. מאפיונר עם קבלות. אז בוטחים בו.
כמו שכם של היום.
אפשר להגיד. לא יודע אם שכם של היום זה לא דומה למה שיש פה. אבל שוב, הוא עצמו מזכיר, נכון? מי שכם ומי פקידו, אגב רואים שהוא ידע שזבול הוא פקידו, הוא אומר את זה מפורש, אז תיאוריית הסוכן הכפול יורדת. אבל אף על פי כן, אתה רואה שהוא חזק מספיק כדי להיות ג'נטלמן בשביל זבול, להגיד לו, אתה תישאר בתפקיד, אתה מנהל לא רע, איש טכנוקרט כזה. הממשלה התחלפה, אבל אתה תישאר על תפקידך. ואז אתה רואה שבאמת זבול הוא סוכן כפול.
כן,
נכון. ומי אבי מלך? נכון? והיום אגב, מי אבי מלך? ומי שכם כי נעבדנו? הלו בן ירו בעל וזבול פקידו. עבדו את אנשי חמור אבי שכם. ומדוע נעבדנו אנחנו? על איזה אנחנו מדבר? ומי זה חמור אבי שכם? מה, מה? כן.
מה זה משנה
שהם בצעו
את הענבים
וזמרו? אה, כי אני הרגע מתמקד. אני מתמקד הרגע בשאלה הקודמת על ריכוז הכוחות הפועלים. כן, ושימו לב שאחרי שהוא שוחט את העיר, נכון? הוא יורד ותוקף את העיר, וישמעו כל בעלי מגדל שכם, מג'דל שכם, יש מקום שנקרא מגדל שכם, עוד איזה קבוצה, נכון? וישמעו כל בעלי מגדל שכם, ויבואו אל צריח בית אל ברית, בפרק ת' פסוק מ' ו'. ויוגד לאבי מלך כי התקבצו כל בעלי מגדל שכם, והיה באבי מלך הר צלמון, הוא וכל העם אשר איתו, הר צלמון זה אלון מורה, ויקח אבי מלך את הקורדומות בידו, ויכרות שוחט עצים, ובקיצור שורף אותם שם בפנים, ושורף את כולם. אז תראו כמה דמויות וקבוצות יש בעיר הזאת. כן, מדברים פה על בעלי שכם, ומשפחה של... המשפחה של פילגש, הם אבי מלך, האחים שלה. ומדובר פה על גל בן עבד שמופיע עם האחים שלו ובוטחים בו. מה הולך פה? בן גוריון לא הבין דבר אחד. כן, מתוך כל הלעד הזה של הקבוצות השונות שיש פה, שיש פה פתאום כנענים, יש פה כאלה וכאלה וכאלה, מה באמת אפיין? למה זה אפשרי שיש פה כל כך הרבה קבוצות? וזה גם יכול להסביר קצת את האופי של העיר הזאת, שכם. מה מיוחד בעיר שכם? יפה, שבעצם נשארו שם. יפה מאוד. תושבי, הם היו קשורים לגבעונים, אבל הם לא הגבעונים. העיר שכם זאת עיר שעשתה שלום עם ישראל מיד שישראל הגיעו לארץ ישראל. הרי... נכון מאוד. עושים שם טקס, הכללה והברכה והר גריזים והריבל, נכון? הר גריזים והריבל זה שכם, בדיוק, הכהנים עמדו באמצע, והם פונים פעם להר גריזים, פעם להריבל. איפה הם עומדים כדי לפנות פעם להר גריזים, פעם להריבל? צריכים לעבוד בתוך שכם, או על יד שכם. איפה כל השכמים? למה לא מופיע העיר שכם בפרק י' ב' בספר יהושע? בתור עיר שהמלך שלה נתלה. כי הוא לא נתלה. ומוצאים בגרות תל אל עמרנה, שמצאו במצרים, הזכור שמלך ירושלים כותב לפרעו, אחד הפרעונים אז בתקופה הזאת כנראה של ההתנחלות, של יהושע, שהוא כותב לו, ואני לא אהיה כליבי המלך שכם, אשר קראת ברית את האפירו. אפירו זה ההיברו, אנחנו, אבותינו. קראת איתנו ברית. ורואים יפה מאוד שאם תסתכלו ביהושע פרק ת' יהושע פרק ת' לא, סליחה, יהושע פרק ח' סוף פרק ח' אז יבנה יהושע מזבח להשם אלוקי ישראל בהר עיבל. את המזבח הזה מצאו בשלמותו ממש, הפסוק הזה נמצא בשטח. יש ספר של אדם זרטל, בדיוק, שהוא מתאר את גילוי המזבח.
עם התורה החקוקה על העגל?
לא, כי לפי חז"ל מחקו אותה. גרדו את זה, גנזו את זה. אבל מצאו שם כל מיני דברים מאוד מעניינים. כל מיני, את המבנה של המזבח, שהוא בנוי כמו המשכן, עם קודש וקודש קודשים וחצר. ומצאו את הבעלי חיים שקשרים בלבד, שמקריבים קורבנות. והם מצאו עגילים מצריים. רואים שעם ישראל לקחו שלל מצרי, יש להם עגילים מצריים. כאשר ציווה משה עבד השם ובני ישראל, ככתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים שלמות אשר לא הניף עליהם ברזל, ויעלו עליו, זה אגב רואים, שזה מזבח אבנים שלמות, לא עלה עליהם ברזל, כל זה מציא ממש, לא מסוטטות, אבני גביל, ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל, וכל ישראל הוזקנה ושוטרה ושופטיו עומדים מזה ומזה. לארון נגד הכהנים מלווים נושא ארון ברית השם כגר, כעזרה, חציון מול הרגריזים, חציון מול הריבל, כאשר ציווה משה עבד השם לברך את עם ישראל בראשונה, ואחרי כן קרא את כל דברי התורה, הברכה והכללה ככל הכתוב בספר התורה. לא היה דבר מכל אשר ציווה משה אשר לא קרא יהושע נגד כל קהל ישראל והנשים והטף והגר ההולך בקרבם. מי זה הגר הזה ההולך בקרבם? הנה העיר שכם. העיר שכם. הערב רב כבר מזמן שכחנו מהם. למה שלקרוא להם עוד פעם ערב רב? הם כבר חלק מהישראל. אחרי שחטא העגל הרגו את מי שהרגו, נשאר מי שנשאר. אמרנו, עכשיו זה התעכל בתוך עם ישראל. כן.
איך הוא כתב את התורה על אבן בלי ברזל?
סדו סיד, סדו אותם בסיד לבן, הוציאו כל מוס קצת יותר מעובה וכתבו. מה הבעיה? לא קשה. ראיתי פעם איזה מחקר של מישהו שאומר שהיו כתובות אש כאלה, עשו כתובות אש. רעיון קורי, לא נראה כל כך, אבל שיהיה. כן.
אז
למה שכם דווקא? יפה מאוד. אז קודם כל אתה יכול להגיד, הם נכנעו על המקום. אבל אפשר להבין שמי זה אנשי שכם בעצם? מי זה הליבאי המלך שכם הזה שקוראת ברית את החפירו? זה אנשים שיעקב אבינו, כשהוא ירד מצרימה, כל אנשים החברים שלו, כל העבדים שלו, הוא לא לקח אותם איתו למצרים. הם נשארו פה בארץ. מה הם עשו פה בארץ? הם נשארו לגור בשכם. שכם הייתה עיר של יעקב אבינו. 250 שנה נתק היה ביניהם לבין עם ישראל. אגב, אני אומר 250 שנה נתק, זה לא מדויק. כי עד השיעבוד הקשה, 60 שנות פרח, לא היה נתק. אנשים הסתובבו, הגיעו לארץ, חזרו, ביקרו פה. רואים את זה, שנכדים של יוסף קנו פה נכסים, הם היו נסיכים מצרים כאלה, הם היו אנשים חשובים. הם הגיעו לעלות, קברו את יעקב אבינו וחזרו, ועוד פעם, היו מסלולי תנועה. מצרים שלטה בכל המזרח התיכון. אז ודאי שבני ישראל, כשהם היו במדרגה ובמעלה, הם הסתובבו שם. הבעיה התחילה רק באיזשהו כנראה בסוף ימות השיעבוד, בימים של זה, ב-40 שנות המדבר, שכנראה לא היה קשר. עברו איזה 100 שנה, 200 שנה של איזשהו נתק. והמדעים זוכרים, אני יכול להיות שהם אפילו עוד עושים ברית מילה, בלי כל כך להבין למה, אבל הם עוד עושים ברית מילה, הם קשורים, יש להם נרטיבים, מה זה 200 שנה? תחשבו, 200 שנה אחורנית, זה אדון נפוליאון. מה, אנחנו לא יודעים דברים על נפוליאון? היה להם כולה 200 שנה, הם זכרו סיפורים על יעקב ובניו, היה להם איזשהו טרדישן, היה להם איזו מסורת, והנה פתאום מגיעים בני ישראל, עם גדול ועצום, יצאו ממצרים, פוגשים אותם, ודאי שהם יגידו, אחיכם אנחנו. אז נשארה קבוצה אותנטית, בן גוריון צודק. היה פה קבוצה שנשארה, אבל הם לא בני ישראל, אלא בית יעקב ועבדיו, שנשארו פה בארץ. הם נשארו פה. יעקב לא לקח אותם. 70 נפש ירדו מצרימה. כל הנפש אשר עשו בחרן, נשארו בשכם. זאת אומרת, מי זה בעלי שכם? האנשים האלה, הכנענים, צאצאים, בדיוק, של כל מיני אנשים כאלה, שחלקם היו הנשים והילדים של שכם עצמה. נשים והילדים של שכם, שאותם בני יעקב לקחו אותם לעבדים ושפחות, השאירו אותם פה, לא לקחו אותם למצרים. והם מתרבים, והם מקימים את העיר הזאת, והם חיים פה, והם בעלי שכם. אלה בעלי שכם. ומי עוד שייך לו העיר שכם? איזו עוד קבוצה יש פה? איך זה שגל ונבד פתאום נופיע וסומכים עליו? מי זה? מאיפה הוא בא? לאן הוא הולך? ומי זה הפילגש הזאת? אולי הפילגש היא דווקא מהמשפחה הזאת של חמור אבי שכם, נכון? זה מוזר שגל בנבד הוא זה שאומר, מי הוא זה רובל הזה? מי חמור אבי שכם, שנעבוד את חמור אבי שכם, למדוע נעבדנו אנחנו? שאנחנו לא חמור אבי שכם. זאת אומרת, כנראה דווקא אבי מלך הוא מחמור אבי שכם. אז מי זה בעלי שכם אם ככה? אז מי זה בעלי שכם? אתם רואים שגם אתם לא יודעים, מה אנחנו משאירים את בן גוריון? לא, נשארו תינוקות, ילדים. הילדים האלה אחר כך נשארים פה והם חוזרים לעיר. לא. תינה לפי חז"ל היא בשבט שמעון. לא. קשור למשה רבנו ולתורתו. מי עוד? מי עוד צריך לגור בעיר הזאת? יפה מאוד, קול רם, תגידי קול רם, צבת קול ואמרה. רוצחים. למה רוצחים? זאת עיר מקלט הרוצח. ומי עוד גר בעיר מקלט הרוצח חוץ מהרוצחים? כהנים. זאת עיר כהנים. עיר כהנים. או עיר לוויים. לא, א', לא כולם. גדעון. נכון, אתה צודק. אתה רואה שזה לא כל כך הקפדה. אבל מי זה בעלי שכם לפי זה יוצא? תכף ננסה לראות מי זה גל בן עבד. אבל גל בן עבד, לפי מה שטובה הזכירה, זה ודאי איזה מין פוחז כזה שמגיע, איזה רוצח כזה, או איזה ראש ישיבה, כתוב במשנה, ראש ישיבה שגולה. מה זה ראש ישיבה שגולה? נהג בשלומיאליות, דרס בשגגה, עכשיו הוא צריך להגיע לעיר מקלט, נכון? כל העיר, כל הישיבה גולה איתו. תלמידיו גולים איתו, הנה גל בן עבד, כל החבורה, כל החבר'ה הגיעו איתו ביחד, רבא כזה, רבא של רוצחים. הוא מסתדר שם, עכשיו הוא יושב לו שם בעיר, כמו שהוא בא ככה גם הולך. אגב, למה הוא מוקף בחבורה שכזאת, ולמה בוטחים בו בעלי שכם? כי הוא מפחד כנראה מגאול אדם, אז הוא אוסף איתו כמה ג'מברים כאלה, שומרי ראשו, מסתובב לו ככה. אוליגרח כזה, כן? הוא כזה, יש לו הרבה כסף, הוא מסדר לו את החיים. אז הם סומכים עליו. אז מי זה יוצא לפי זה בעלי שכם? זה או כהנים, שהם הבעלים של שכם, או אנשי שכם הקדומים שאמרנו שלא ירדו למצרים, נשארו פה. כן? עכשיו עושים לנו סדר בראש, מבינים למה יש כזאת סמנטוחה של תושבים, יש פה עודף אנשים, כל מיני קבוצות ומחצים ומתחים וסכסוכים פנימיים שכאלה, ותדברו על לב בעלי שכם, ופתאום גל בן עבד, אז בעלי שכם נגד ירובל ובני משפחתו מן הסתם, וזבול פקידו, הוא כנראה בבן משפחה שלו, הוא זבול פקידו, אז בוא נעבוד, הוא אומר להם, הוא אומר ככה, בוא תקראו עכשיו את מה שאומר, מה שאומר גאל בן עבד. כן, הנאום שלו הוא מעניין. ויום, פסוק כ"ח, ויום אומר גאל בן עבד, מי אבי מלך ומי שכם? תראו מי הוא ומי אנחנו. כאילו הוא אומר להם, צוחק עליהם, אומר להם, תגיד לו, אתם ברמה של האוויל הזה שמלכתם עליכם למלך? אתם ראויים למנהיג יותר טוב ממנו. מי אבי מלך ומי שכם? הוא עושה ככה עם היד. מי אבי מלך ומי שכם? תסתכלו, הג'וקר הזה, זה המלך שלכם. כי נעבדנו. ולא ירובן ירובעל, הוא זבול פקידו. זה אנשים, זה ככה עושה עם היד. עבדו את אנשי חמור אבי שכם. ומדוע נעבדנו אנחנו? אנחנו לא קשורים לשכם בן חמור. זאת אומרת, יוצא לפי זה, שכנראה דווקא משפחתו של אבי מלך, פילגש וכל בני אחיה והמשפחה, הם הכנענים הקדומים. ובעלי שכם הם הכהנים. הם הכהנים. והוא עכשיו בנאום נלהב אומר לכהנים, תגיד, אתם נורמליים? זה המנהיג שלכם? זה, הנה הוא והפקיד שלו? תעבדו את שכם בן חמור, מה אנחנו צריכים לעבוד אותו? מה, לאן חזרנו? לאיזה ימים הגענו? כאילו אומר להם. אנחנו לא מתאים לנו. כן.
אתה יכול לעשות סדר, כמה קבוצות יש ואיך הגענו לזה?
כן. מה? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תה וטעם יין. חודש אדר. כן. יכול להיות. אולי קרוב משפחה, הוא ודאי איזשהו מקורב רציני לאבי מלך. בסדר? כן.
בעלי שכם זה יכול להיות
עבדי
יעקב
וכו'. לא שומע. מה אתה שואל? כן, אבל השכם, העיר שכם נהרגו אנשי שכם, נכון? שכם בן חמור לקח את דינה. שמעון ולוי עשו פעולת חילוץ וחלצו, שברו את כל הבקבוק במקום לחלוץ את הפקק. כן, אבל הם כבשו את העיר שלהם, אחר כך איפה הם מכרו את יוסף? הם היו בשכם. הלא אחיך רואים בשכם, הם גרים בחברון ועושים מראה בשכם. כי זה שלהם, הם כבשו את זה. בסדר? מרגו את כל תושבי העיר, לקחו את כל שללה, את כל המשרתים, כל העבדים, כל השפחות, הם לקחו להם את כל הילדים והאנשים לשפחות. וכשהם ירדו מצרים, לאן הם הלכו? חזרו לשכם.
יש לי עוד שאלה, כן. מה ששאלו פה על הכהנים דיום מקלט, זה מאוד לא נראה גם העניין הזה, שבאמת אין שלטון דת שכופים על מצב בשגודה ללכת לעיר מקלט, ובמיוחד מה שהרב אמר, שהגעל הזה, אם הוא כזה דיריון, יש לו כזה צבא גדול שמורך ולעבוד, למה שהוא מרגיש שצריך לברוח לעיר מקלט?
ולך תדע את מי הוא דרס.
מה?
אני פעם אספר לך סיפור. כשהייתי נער, נסענו לאיזה טיול שנתי. האוטובוס, אני פתאום עוקף את האוטובוס, האוטובוס הצהוב של הילדים כזה, היינו אז, אני יודע מה, כיתה ח', טיול באזור בית ג'וברין. עוקפת אותנו מסעית בפראות, ממש. אני ככה, אני שם ככה בצד, רואה איזה מסעית, אז הכבישים היו מנדלדלים כאלה, ומסעיות היו מסעיות, וממש בפראות, במהירות עצומה. טוב, עד שאני מספיק ככה לראות, המסעית איכשהו ככה חוזרת חזרה למסלול, נוסעת לפני האוטובוס, הוא מגיע איזה מכונית וולבו, עוקפת גם את האוטובוס, גם את המסעית, ובצומת, מגיעים לזה צומתי, הוא סוגר את המסעית ככה. אמרנו, בטח קורה פה משהו, מה זה? זה עבריינים. יוצאים מהמסעית שלושה בריונים, כאלה הרי אדם, אנשים גיבורים שכאלה, יורדים מהמסעית שלושה, ופתאום המכונית וולבו יוצאים עוד איזה שלושה, הם עומדים אחד מול השני, מסתכלים אחד על השני איזה כמה דקות, לוחצים ידיים, חוזרים חזרה למכוניות, עושים. העריכו, מה? תמיד הוא מבין, מה אני אתעסק איתו עכשיו? זהו. אז גם פה, אתה גל בן עבד, בורח, מה, יש לו צבא כזה גדול.
אבל אתה יודע ששואף להיות המלך, אז הוא פוחד ממישהו, זה
מגולד אדם? לא יודע, מי זה גל בן עבד הזה בכלל? מה הוא? הוא רוצה להיות מלך? הוא לא רוצה, הוא סתם ליצן כזה, שבא וצועק כזה, נאום בחירות. הוא בא, אתה רואה, הוא מגיע כאורח לרגע, צריך אותו עכשיו, אנשי הבעלי שכם מבינים שהם הסתכסכו עכשיו עם אבי מלך, רוצים לעצמם איזה כל כוח שיכול לעזור להם, הוא טוב להם.
עוד לא ראינו מה
הסכסוך
עצמו.
כן, עוד לא ראינו מה קרה פה פתאום. אבל מבינים שהולך להיות פה עכשיו איזה משהו לא טוב. הוא רק ליבה את האש, הוא בסך הכל כמו איזה רוח שעשתה, הפיח את הגחלים.
יצא
משכם,
הוא אומר, למה שנעבוד את
אבימלך?
לעבוד את חמור
אבישכם? אבל הוא אומר את זה בפסדו. פסדו. למה זה פסדו? בציניות הוא אומר את זה. זה כל שאלה רטורית כזאת. תסתכל, מי אבימלך? מה זה כשאדם אומר? מי אבימלך? ומי... אלו אומרים, תאר, אתה עושה ככה, ככה. מזלזל.
הוא אומר,
איבדו
את אנשי
חמור
אבישכם.
זה בלעג, הוא אומר להם. לא, לא, אתה נורמלי לעבוד את האבימלך הזה? אביל מלך. מה זה? אתם נורמליים, אתם יודעים מי זה שכם? מי זה שכם ומי זה אבימלך? תעבדו כבר את חמור אבישכם יותר טוב, אומר להם. כאילו, אומר להם את זה בפסדו. יעלה על דעתכם להלכת, מה הלכתם, בחרתם איזה צאצא שלו? אומר את זה לכהנים, משפחת הכהנים, שהם בעלי שכם, לפי ההלכה, לפי הירושה הישראלית. אתה מבין? אבל יש מסביב מלא אנשים שהם כנראה לא מעם ישראל האותנטי, הם גרים גרורים, הם... הכל, זה בליל כזה. עיר מעורבת. עיר מקלחת, עיר מקלחת. עיר מקלחת, זאת עיר שבאים אליה כל מיני קבוצות של אנשים. הגולים הם לא אנשים בודדים. אם הם מקיימים את ההלכה, וזאת הלכה שאגב מקיימים אותה, בדיוק שסיפרתי קודם על הביריונים האלה, זה מקיימים אותה אלפים בעל כורחם. כי אם לא יעשו דין תורה, יהיה פה אנשים יביא דין לשדין על הנפש, אנשים חמומי מוח.
זה דין תורה, פה נראה פה כזה.
כן, נכון מאוד, זה חלק מאותו עניין.
לא מוזכר פה שום דין.
אין פה שיקול דעת, אתה אומר, איפה הקדוש ברוך הוא פה, אתה אומר. תכף נראה אותו, נגלה אותו. רק אתה מבין שאם יש הרבה הרבה פרטים, ועריכות כזאת גדולה, זה משהו שנקרא איקוגניטו. זאת אומרת, איקוגניטו הכוונה בתוך הנסיבות, הסתתר, כן? ללא שם, כאילו לא כותרת. תחת לפרטים הקטנים הסתתר פה משהו אדיר. לכן צריך הרבה פרטים. כן? כשיש משהו פאזל כזה, אתה צריך הרבה חלקים, ואז אתה פתאום רואה את התמונה. זה משהו אלוקי עמוק, דווקא הרבה פרטים זה כמו סיפור פורים כזה. כן? זה דבר דומה. אז אני אומר סדר בעיר. אני אומר עוד פעם, יש את, אתה רואה, יש את בעלי שכם מול משפחת אבימלך. הוא צריך... איפה ראינו את זה? שהוא צריך לשכנע את הקרובי משפחה שלו, שישכנעו... נכון. אז זאת אומרת, יש בעלי שכם, ויש המשפחה של אבימלך. זה שתי קבוצות. אחרי זה אתה רואה שיש את גאל בן עבד, שהוא מגיע עם סתם אנשים, והוא פתאום הופך להיות איזה מין טיפוס שמסתדר פה. נכון. אז הנה אתה כבר רואה שלוש קבוצות מסומנות. לא, הוא לא משכם. הוא בא בחוץ. עבר. מה זה עבר? איזה איש עובר, ופתאום הוא נהיה, קוראים לו, בוא תשאר איתנו, תעזור לנו. מה זה עובר? אז צריך להבין שיש פה הרבה קבוצות אתניות, יש פה כהנים, לוויים, יש את הכנענים הקדומים, יש פה קבוצות כאלה של אנשים כאלה רוצחים בשגגה, שבאו עם הישיבס שלהם, או עם סתם אנשים תומכים וכן הלאה. ויש פה המולה שלמה, עיר ללא הפסקה. זאת אומרת, זאת עיר עם הפסקה, שריפה לגמרי, מה? בוודאי. כן, עוד שאלות, בבקשה. מאיפה אני יודע שכהנים זה הם כהנים? נו, מי יגיד לו תשובה? עיר מקלט. מי שייך את ערי מקלט? ערי מקלט הם ערי לוויים, שייכים ללוויים, לוויים כהנים. כל ערי המקלט. כן. זה תיאור של אכזריות. מן הסתם. על פניו, זה זמן שדברים מתבשלים, שזה זז, באופן טבעי. לא, לא, לא. זה טבעי. זה טבעי לגמרי. זה לוקח זמן. שלוש שנים אני יכול להבין, אגב. יש לי גם תשובה לשלוש שנים. אתה זוכר שהסברנו שגדעון, הרי הכל קשור לגדעון. למשל, השם געל בן עבד, שם כזה מוזר, נכון? תשימו לב שזה השם ההפוך לאבי מלך בן גדעון. אבא שלי מלך, מה ההפוך של אבא שלי מלך? עבד, בן עבד. אבי מלך, בן עבד. גדעון, מה זה גדעון מלשון?
לגדוע.
לגדע. ומה זה געל? שון לגעל. מה זה לגעל? הגעלת כלים. לגדוע ולגעל זה אותו דבר. רק זה בנוזל. כלי חרס, מה עושים? אפשר להגיל כלי חרס? אז מה עושים לכלי חרס תמאים? מגדעים אותם. ומה עושים בכלי מתכת שהם תמאים? מגעילים אותם. אותו דבר.
אבל
זה הפתאום. להוציא אותו. התנך. רוצים להראות שאת הפעולה הפוכה. הרי מי הביא את זה? זאת אומרת, זה שם שנתן לו אלוקים. יש כזה שיר של זלדה. כל אחד זוכה לשם שלו. אז גל ונבד, אפשר לראות דוגמה. אתם רוצים דוגמה בשביל השיר של זלדה? זה הדוגמה. הקדוש ברוך הוא נתן לו את השם הזה. כי הוא עושה תפקיד אלוהי. הוא בא משום מקום, הולך לשום מקום, הוא לא מעניין אף אחד, הוא רק חולף פה כמו איזה הרוח סערה, מלבה את האש ונעלם. שורף פה את כולם. הוא עבד, זהו, בן של עבד. יש איזה עבדות שצריך לעשות פה, לנקות את השטח, והוא יודע לעשות את זה יפה מאוד. הוא מגעיל את הכלים של הקדוש ברוך הוא. אין? שורף את...
גאולה בעין.
מה?
גאולה בעין.
גאולה בעין, בדיוק. שתבוא גאולה. כן. לא, קשה להגיד שזה עובר בשתיקה. למה? יותם מדבר, עוד מסכן את נפשו ממש. כמה זמן יש לו לדבר? אתם יודעים כמה זמן?
5 דקות.
5 דקות אתה אומר? לא, זה סימן שאתה נותן להם כושר קרבי רציני. תעשו חשבון, יש פה מישהו שגר בהר ברכה? תעשו ניסיון. מי שכם למטה קצת קשה, צריך אישור צבאי לעלות. כמה זמן ייקח לעלות? מי שכם למטה עד הר ברכה למעלה. יש לו זמן. נספיק לצעוק מראש ההר ולברוח בעירה, שזה כנראה בעבר הירדן. מה? וואו. ועוד איך. אם את כל עם ישראל שמעו שם, נכון? הרי זה מקום אקוסטי מעולה. עכשיו, מה, אתה חושב שרק אנחנו המצאנו את המכשירים האלה? הוא יודע יפה מאוד, שאם הוא לוקח פח כלשהו וכופף אותו, הוא עושה ככה, אתה שומע אותי עכשיו? ככה? כבר יותר טוב. אבל אם אני עושה ככה יותר גדול, הוא יצעק, מראש הער. ושומעים אותו, ואתם יודעים שבדמן ששומעים אותו, כבר יש אנשים שהתחילים לרוץ במעלה הער כדי להטיז את ראשו מעליו. אז הוא מסתכל ככה מדי פעם, מציע זירות כמה זמן עוד יש לו לשעון החול, להפסיק את הנאום באמצע ולברוח. כן? אבל תכף נחזור לדבר עליו, עוד רגע נדבר, כן. אז אי אפשר להגיד שזה עבר בשתיקה, זה מה שאמרנו. יפה מאוד, לכן, תסתכל מה כתוב, בבקשה, בפרק ת' פסוק כף ג' כף ד' יותר נכון. למה קרה כל מה שקרה בפרק הזה? לבוא חמאס. מי קורא לזה חמאס? לא הרשות הפלסטינית. התנ"ך קורא לזה. לבוא חמאס. חמסו פה את הצדק, את האנושיות. משהו פה, פעולת חמאס אמיתית הייתה פה. לבוא חמאס 70 בני רובל ודמם לשום על אבי מלך אחיהם, אשר הרג אותם, קודם כל הרוצח, היוזם והמבצע, ועל בעלי שכם, הכהנים, הנחמדים האלה, אשר חיזקו את ידיו להרוג את אחיו. זה עיר מקלט הרוצח? ואתם נותנים יד לרוצחים? תשלמו על זה ביוקר. אין מסו פנים. אם האדם שותק, הקדוש ברוך הוא מי שתיק. אז כתוב בחז"ל שאין... מיתות בית דין לא בטלו. מה לא בטלו? הרי אנחנו לא דנים. הקדוש ברוך הוא ממשיך לדון. אם אדם חייב סקילה, אז הוא ישלם. גם אם בית דין לא עושה את זה. רק הבדל אחד, שאם היו עושים לו את זה בית דין, הייתה לו כפרה. הקדוש ברוך הוא עושה לו את זה, זה אין כפרה. מי אשם בכל זה, אתם חושבים?
למה עם ישראל...
מי האשם בכל זה? מי הוליד את המפלצת הזאת?
המלא.
עם ישראל... איי, 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 איי. מי הוליד את המפלצת הזאת? גדעון. בזה שגדעון לא הלך לריב בבעל, וילך ירובעל בן יואש, וישב בביתו, ולוקח לו איזה אישה מפילגש, עושה עניינים, בכל להיות מלך, הוא מתנהג כמו מלך פרטי כזה לעצמו, אז נולד המפלצת הזאת. פלצות, ממש. כן? מזה שהוא לא, לא פעל בדבר הזה, ולכן זה מעניש אותו עצמו, הוא עצמו גרם לעצמו את הסבל. למה? כי מאיפה לוקחים את הכסף להרוג את הבנים של גדעון? מבית בעל ברית לאלוהים. הם עשו בית בעל ברית, אמרנו, הסברנו את זה בשבוע הקודם. מה זה בעל ברית לאלוהים? כיוון שגדעון לא רב בבעל, אז אנשים חזרו ועשו סינתזה מיוחדת כזאת. עכשיו יש גדול וגדעון עושה שלום במרומיו. הוא הצליח לחבר בין האלים השונים, יש אלוקי ישראל ויש אלוהי הבעל. הם עכשיו לא רבים יותר, פעם רבו, היום הם חברים. נעבוד את שניהם ביחד. נעשה שלום גם אנחנו במרומים. טיפשות שכזאת. והכהנים הופכים להיות כהנים לבעל ברית לאלוהים. ומשם לוקחים כסף, אנשים נותנים תרומות, יש המון כסף, 70 כסף זה המון כסף, המון כסף. אפשר לבנות משכן מהדבר הזה. כל העדנים.
למה כל הפרק קוראים לו ירובעל פעם אחת
במזכר? שבוע שעבר דיברנו על זה. בפרק הזה?
כן.
וואו.
כל הפרק הזה...
אז אולי זה בא להזכיר את מה שדיברנו שבוע שעבר. שזה רומז כל הזמן על מה שגדעון לא עשה. אם גדעון לא היה, אם גדעון היה צריך... אז כאילו אומר, היית צריך לריב בבעל, היית צריך לריב בבעל, היית צריך לריב בבעל, היית... לא עשית, לא רבת בבעל, אז בבקשה. אז זה מה שיקרה לך. כן. תראה, אז קודם כל, כשאלו, זו השאלה שאני שאלה קודם, נשאלה בתחילת השיעור, ובאמת מי אמר שהם יוצאו בכלל למלוך? מי אמר שהם מסכנים בכלל את הממלכה? שלא, שימלוך, אתה רוצה למלוך בשכם? אז עכשיו נפצל, הם יהיו באופרה, ואתה תהיה בשכם, מה העניין? אז קודם כל רואים מה שבליבו של אדם יש, ככה הוא חושב גם על הזולת. כיוון שהוא רצה לקחת את השלטון לעצמו. הוא רצה, הוא הרי שם את שמו אבי מלך. גדעון לא קרא לו אבי מלך. הוא לא כתוב ויקרא את שמו אבי מלך, אלא וישם את שמו אבי מלך. זאת אומרת שהוא יסב את שמו לדבר הזה. זאת אומרת שהוא זה כבר רואה את הבאות, הוא רואה את הנולד, הוא רוצה את התפקיד הזה, הוא רוצה חושק בלהיות מלך. זה, אז הוא, ושוב, מאיפה הוא מקבל את זה? מאותה חוסר האחריות של גדעון, שלא לקח את המלוכה כמו שצריך. אלא ישב בביתו, עשה לביתו. והיא לביתו, לגדעון ולביתו למוקש. והנה המוקש המתפוצץ הזה. שהוא לא טיפל בבעיה כמו שצריך. כן. רוגע, הוא יירגע. יוציא את זעמו על שכם, עכשיו הוא הולך הורס את טבץ. טוב, עכשיו גם הוא צריך להרג, נכון? הקדוש ברוך הוא מסבב. הקריזה, נשארת קריזה. אגב, אחרי שזרקו את... זבול כאילו הצליח לזרוק את גל בנבד, נכון? הציל את חייו בזה שהוא זרק אותו מהעיר. למחרת, אבי מלך הורג גם את זבול, הורג גם את המשפחה שלו, תחשוב את המשפחה שלו, את אחי אמו. הוא שוחט את הדודים שלו, את הבני דודים שלו, את כולם הוא שוחט, משוגע לגמרי. מטורפות לגמרי. יש פה משהו מטורף. וגם לזרוע את המלח. מה, אתה לא, אין עתיד? אתה יודע מה זה לזרוע מלח? אי אפשר לגדל שם יותר שום דבר. זה שנים יעברו עד שגשמים ישטפו את המלח של אבי מלך, בשכם. משהו מטורף. ואחר כך הוא הולך לטבץ, מה אתה רוצה מטבץ? עכשיו הוא הולך מכסח את כל, כל הנתינים שלו, את כולם. נכון? טבת זה טובס, גם היום יש שם ערבים אלימים.
אבל איך היא קשורה בפעם השאלה ששומעים עליו?
נכון?
יש שם ריטלים. יש שם גם בסיס, לא משנה, אבל מה היה שם אז?
כן, אתה רואה, מאז ומעולם, יש שם שכיחי רוצחים שם.
לא, אבל איך הם קשורים?
הם לא צריכים להיות קשורים, מטורפים, יש פה מטורפות כזאת. שרף את שכם, עכשיו הולך לסחוף את טבץ. למה? לא יודע מה, לא נחמד. עשו לו שם פעם ככה, מישהו מהחומה עשה לו ככה.
זה מה
שיעבור. וזהו, הוא מקבל בלוק על הראש וגומר את הקריירה שם. כן.
מה היה העניין?
זה תכף נדבר, עוד רגע, יפה מאוד. הערה חשובה, תכף אני אחזור אליה, נדבר עליה ברחובה. כן. או, שתי שאלות יפות. אז קודם כל, ניגע רגע בשאלה שלך. למה? הוא מת עם זה שהוא צריך לבקש מהנער שלא נושא כלה, הוא אומר, תעשה לי טובה. הוא עושה את זה ככה, כי הראש שלו חטף את ה... הרי מה, האמת שרציתי להביא לכם, אפרופו ההדגמות, אבל אולי שבוע הבא, בלי נדר, אני אביא. אני צריך לזכור, קצת כבד, אבל נשתדל להביא. לא אגיד לכם שזה האותנטי שנפל לו על הראש, אבל בהחלט. היא זורקת עליו פלח רכב. נכון? פלח רכב. מה זה פלח רכב? תגיד, זה הלאגר של הבקאקס של האוטו. לא. איזה מודל, אתה שואל? לא, לא. פלח רכב, פירוש הדבר, אבן רחיים, בדיוק. יש לאבן רחיים שכב, שזה ששוכב, זה בערך משהו בקוטר כזה. ככה, קשה לדמיין, כן? משהו בערך בקוטר כזה, קוטר כזה. זה השכב, ועליו יש רכב. איך זה בנוי? השכב הוא קבוע, הוא יושב על הרצפה, יש עליו חור באמצע שבתוכו שמים מקל, מקל חזק, עליו יושב יש כאלה שזה בנוי אפילו בלי מקל, אלא זה כאילו החלק העליון הוא בנוי קונוס כזה, מין קונוס, למעלה כלפי מעלה, ועליו יושבת אבן הרכב, רוכבת על השכב, ולה יש ידית בצד, ובדיוק, ולה יש בצדדים, איפה שהקונוס הזה נכנס, יש משפך כזה. זאת אומרת, האבן, השכב עצמה יש לה, לכן היא יותר נשברת, כי היא זאת שזזה כל הזמן, הרכב נשברת יותר בקלות, ויש בה גם יש לה חור באמצע שהוא יותר רחב, אז יש שם גם פחות יציב. בדרך כלל עושים את זה או מאבן בזלת, מאבן יותר חזקה, זה גם מכניס קצת ברזל לגוף, ביחד עם הקבח, זה בריא לגוף, מינרלים, אפשר אחר כך לעשות מגנט, להוציא את כל הברזל שמתחן שם יחד עם הקבח, וטוחנים עם זה, טוחנים, שמים ושופכים באיפה שהמשפך הוא יותר רחב, הגרגירים נכנסים בין שני האבנים לאט לאט, האבן גרגיר אחרי גרגיר, לאט לאט, בסיבוב, בתנועה הסיבובית שעושה האישה ככה, וטוחנת, ומרימה את הזה, שהופכת את הקמח לתוך, מטטה אותו לתוך איזה קערה, ויש לה קמח לפיתות של בוקר יום אחד.
ברחיים ממקל, דרך איפה הם מכניסים?
גם בצד, יש קונוס ויש, זה יותר רחב. המקל עצמו של המקל שמחזיק את שתקוע נעוץ ברכב, שם הוא מקובע חזק, זה ציר. אז הקמח לא, הגרגירים לא בורחים בצדדים. אבל בחלק הרוכב, זה משפך כזה, אז זה נכנס ונכנס לצדדים, בין האבנים לאט לאט, מהתנועה הסיבובית. כל פעם גרגיר נתחן ונעלם, אז יש מקום לגרגיר חדש. זה תנועה סיבובית כזו. כמו מג'י מיקס כזה, כמו מיקסר. אז נשבר האבן רחיים הזאת, נכון? נשבר זה נהיה כמו פלח, נכון? זה עגול, אז פלח זה מין משולש כזה, כמו פיצה. קחו פעם הבא שאתם אוכלים פיצה, תחשבו, לחטוף דבר כזה, בעובי כזה, שיולש כזה על הראש, זה ישבור את הראש. אז הוא יושב עכשיו ככה, תשכור אותי, שלא יגידו אישה הרגעתו. כן, משהו כזה, סוף טרגי שכזה, שלא יגידו. אגב, זה עזר לו שהוא ביקש?
לא.
למה, איך אתם יודעים שלא?
רשום לנו שהוא
מה? איפה רשום? אבל לא, שלא יגידו עליי שאישה הרגה אותי. נו, אז אולי לא יגידו. אחרי שהאיש הזה הרג אותו, אז לא יגידו. יפה מאוד, הנה, יואב, כשהוא שולח את השליח להודיע שהוא ביצע את מה שדוד אמר על אוריה החיתי, ואמר לך, ואם הוא יגיד לך, למה התקרבתם לחומה? הלא, אבי מלך בן ירובשת, התקרב אל החומה, ואישה הרגה אותו. הנה, רצית שלא יגידו אישה הרגעתו? הנה, אמרו עליך, לא עזר לך, שום דבר. אז למה המוות שכזה, עם כל הסיפור הזה שאישה הרגה אותו? תשימו לב שיש פה מעגל סוגר. מאיפה התחיל כל הבעיה? הפילגש. התחיל מאישה, הסתיים. אישה גרמה את הקלקול, אישה גרמה את התיקון. כן. אגב, איפה זה עוד קורה? אנחנו נימד את זה בעוד כמה שבועות, בעזרת השם, כשנימד על סיפור יפתח. אבל שם בדיוק בכיוון ההפוך. הסיפור על יפתח מתחיל, והוא בן אישה זונה. ואיך הסיפור של יפתח מסתיים? שהוא שם את הבת שלו במנזר. כן? שם אותה במנזר. הבקיע על בתולי בהרים. התחיל עם איזה קלקול וזנות, מסתיים איזה קדושה בלתי נתפסת, איזה משהו לא ישראלי לגמרי. משהו מוזר מאוד. כן? אז יש פה, שוב, מעגל שמתחיל ונסגר באותה נקודה. סגירת מעגל. אגב, שיש סגירת מעגל שכזה, אגב, גם מגילת אסתר, הקטע האחרון של מגילת אסתר הוא מאוד מוזר. והי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, שם הולך. איך מסתיימת מגילת אסתר? מה? אבל לפני זה, הפסקה קצת לפני? מס על כל הארץ. מה? עכשיו צריך לשלם מס על כל המשטרות וכל המסיבות, כל ה... צריך לשלם עכשיו...
לעשות את התקציב.
מוזר, תחשבו על זה. כמו פורים, תשתו קצת יין, תגידו מה, מה קורה פה, מה זה המס הזה? מה, איך זה, ככה מסיימים את המגילה?
סמכו שאתה
מסתול מעצור. מסתול, אתה אומר, בסמך לשון מסתול. מוזר קצת, אני אומר, שוב, אתה רואה שיש משהו אלוהי, פנימי, אז הוא עטוף במעגל סגור. יש לו התחלה ויש לו סוף, אתה חוזר לאותו מעגל. זה נותן לך איזו תחושה של דין ודיין. יש דין ויש דיין. כן? זה מתחיל מקלקול, וזה מסתיים באותו מקום, בסוף על ארבע אתה מנקה את מה שהאדם בעצמו עשה. מה שהוא קלקל. כן? מה? את הטעות, הוא התנהג כמלך. הרמב״ם כותב, רק מלך מותר בפילגש.
לא,
הלכה משכם. זה כנראה מה שלמדנו קודם, ששכם זאת עיר מאוד חשובה. קודם כל עיר גדולה, עם הרבה אנשים שזזים, יש לה הרבה קשרים כנראה עם כל מיני מקומות אחרים בארץ, זאת עיר מפתח. זה טבור הארץ, כיפשו אותו. יש פה משהו מאוד חשוב לשלטון. אז אתה רואה שגדעון כאילו כן מתנהג כמלך בתנאים מסוימים.
למה זה אישה ככה?
לא הבנתי.
לא,
פילגש ההפך, זה עניין של כבוד. בגלל שהיא כל כך רוצה להיות אשתו, שהיא מוכנה לוותר על הזכויות הכלכליות שלה.
זה לא כתוב, זה
המשמעות. זה המשמעות של פילגש. אישה לא תסכים להתחתן איתך אם אתה תגיד, תשמעי, אני מוכן להתחתן איתך, אבל רק, עכשיו אני עוזב, את לא מקבלת נכסי מילוג. אז אם היא אוהבת אותך, תגיד, בסדר, מה שתגיד, תחתן. אבל אם יש לה קצת שכל בקודקוד, היא תגיד, שמע, אתה נפרד איתך? או שאתה נותן את הזכויות, או שאתה... אין עסקה.
זה בעיה ששאלו אותם בכלל.
בטח שאלו, מה זה? איזה שאלה ששאלו?
איפה יש אישה, ואתה נחווה יש פילגש.
לא הבנתי.
יש שזה מושג, אם מושג, אז זה לא
כזאת. נכון, מה ההבדל אומר הרמב״ם? מסביר הרמב״ם, ההבדל הוא רק בכתובה. יש את איש לכל דבר, רק ההבדל הוא בכתובה. זה פילגש, היא ללא כתובה, והיא אישה עם כתובה. אסור להתחתן עם אישה בלי כתובה.
לכל הגויים יש
לא מחויבים, לא מחויבים בכתובה, אין להם אישות, סליחה שאני אומר, יש אישה לגוי. הוא אומר, ללך, היא הולכת, מה, צריך טוב לגט. לא, זה אשתו, זה לא קשור לפילגש. מה אתה אומר? לכן הרמב״ם צודק בזה.
זה לא אין סבר להניח שיגבי יהודים זה בסדר. לא יודע, כאילו, אם הפילגש לגויים, זה לא מה
ש... לא יודע איפה שהוא, אני ראיתי איפה יש פילגש לגויים.
מה הייתה
בפילגש? רגע,
אז אם
זו מתחתן היום בלי כתובה, זה פילגש?
לא יתנו לו.
מה לא יהיה, אבל יש כל מיני...
אזרחים,
אני לא מכיר את זה. לא אזרחים. כל מיני פרצות כאלה, נגיד שאומרים שאם גדר מקדש ויש שתי עדים, או אם
אין
כסף
לכתובה,
אז אפשר ללכת
לערבות ולהגיד
להם שתבוא תיקח, וכל מיני
התחלויות
כאלה
בכל
הזמן.
היא
הפילגש שלי עד יום
ראשון של הערבות? אז תראה, שני דברים. קודם כל, באמת, הדברים השתנו מאז ההתנהלות התנכית. קודם כל זה שאסור לשאת שני נשים, ושאישה לא מקבלת את הגט בעל כורחה, כל מיני דברים שרבן גם לי, רבנו מגרשו מאור הגולה שינה. אבל יש גם הם, יש גם דעות של חלוקות על הרמב״ם. הרמב״ם אומר שרק מלך מותר בפילגש. פוסקים אחרים אומרים שפילגש זה כמו שאלעד מצייר את זה, שזה סוג של איזה חיים ללא ניסויים כזה. הרמב״ם לא מקבל את זה, הפשט בתנ״ך מראה שהרמב״ם צודק. בפשט התנ״ך כל מקום שמופיע פילגש יש איזה קשר עם מלוכה. בין אם זה מלוכה, בין אם זה משהו דמיוני, בין אם זה משהו אמיתי. אנחנו נגיע בעזרת השם. עד סוף שנה אנחנו נהיה שם, אני מקווה, בקצב הזה, כך עוד זמן, אבל יש לנו עוד חצי שנה לפנינו. אני מניח שעד תמוז נגיע לפילגש. כן, בוא נחזור, כן.
בסוף, סוף פרק ראשון, הגדעון היו 70 בנים, ואז אומרים, ויהרוג את אחיו בני ירובעל 70 איש, על אבן אחת, וכמה פעמים מוזכר 70, וגם בסוף, הנקמה...
אבל בעצם היו 72, אתה עושה חשבון מהיר, אתה אומר, איך 70? היו לו 70 בנים, 70 נהרגו, יש אבי מלך ויש יותם. אז 72.
אומרים 70 ועוד אחד מה...
זה מה שאני אומר. חשבון מהיר אומר שהיו לו 72 ילדים ולא 70. לא יודע. תאמין לי, לא יודע. לא יודע. תמצאו לזה פתרון, תגידו לי. המוצא הישר שיגלה את פתרון השאלה המתמטית הזאת, איך יש לו 70 ילדים כאשר 70 נהרגים ושניים נשארים. לא מבין. נו. מאוחר יותר למה? נו. אתה אומר, יותם היה תינוק בן יומיים. צעק, מה הראשה?
70 משלו, יותם עוד לא נולד, יותם נולד, 70 משלו, כי
אבימלך
לא משל, כבר היה נגש.
אולי
לא. מה, אתם מתעסקים במתמטיקה עכשיו?
לא. כן.
מה עם הכסף? זה מקביל גם ל-70.
70, כסף, בדיוק. קיבל על כל ראש, קיבל שקל לכל ראש. מספרים פה הם מאוד חזקים באמת, תכף נדבר עליהם בהמשך, כן. זה יפה מאוד. אתם מבינים מה הוא עשה פה?
לא.
שהבחנת פה בדבר יפה. קטן שיק אמנם, אבל יפה מאוד. לא, לא ארומה, ברומה. בלי א', תסתכל, א' לא קוראים אותה. וישב ברומה, 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 במרמה, ברומה. וישב ברומה, זה שם של מקום, נכון? אבל המילה וישב ששאלת עליה, שאלה יפה מאוד, מלמדת שהוא שיחק אותה. איך אני חושב שהוא שיחק אותה? כי אז האנשים משכם יצאו לפשט את החללים, נכון? אנשים נשארו גופות מוטלות, כי הם ברחו מהר בבעלה מהפעם הקודמת, ממה שהיה אתמול. יצאו ככה לחפש את הגופות של האחים שלהם, של קרובי המשפחה, לקחת קצת שלל, לעשות כל מיני עניינים. והוא כאילו הלך ועשה כאילו שהוא ישב בארובה. ישב, יושב, אבל הוא יושב. ליד שכם. פשט את המדים, שם את הזה, אמר, חבר'ס, באתי פה להתנחל. אמרו, יופי. אנשי שכם, הרגישו עכשיו כמו צו, נכון? מסתכל, מוציא את הראש, מסתכל שמאל לימינה, רואה אין אף אחד, מוציא עוצה את הראש, פתאום מתקרב מישהו, מכניס את הראש. עוד פעם חכה, מוציא את הראש. יצאו, רצו, ראו שהוא יושב בזה. זאת אומרת, זה היה פעם תרגיל שהוא עשה. והוא בעצם לא התכוון לשבת ברומה, הוא התכוון לתקוף אותם. אז הוא התיישב שם, וכאילו הוא עכשיו קובע את מקום משבוע חדש ברומה, כדי לתת איזה מרחב רוגע. עם תחבולות כזה. מזכיר קצת את אבא שלו, עם תחבולות המלחמה שלו. בסדר? נדבר על זה. בוא נעצור רגע כאן עם שאלות. כן, כן.
שאלה על מספרים. כתוב בסוף שנהרגו כ-1,000. וראינו לפני כן שאצל גדעון לא, אף לא כתוב כ-1,000. זאת אומרת, גם מעט ה-77 עם אנשי סוכות, וגם במלחמה כתוב 120, לא כן. שום תקף של הכ-1,000. זאת אומרת, זה בא להגיד לנו איזה משהו. לא, 120
לא, קודם כל כי פה יש משהו מאוד קיצוני, כי זה רק במגדל כאלף איש ואישה, זה לא כל הכמות האנשים שנהרגו פה, אבל זה כאלף, כי אחרי ששורפים מגדל אתה מבין שאי אפשר למצוא גופות. אף אחד לא היה, אף אחד לא ספר, אין את מה לספור כנראה. אז לכן אמרו כאלף איש ואישה, ספרו את הנכנסים, העריכו כמה משפחות נכנסו לתוך מגדל. היה צפוף שם, תחשוב, בתוך מגדל 1,000 איש, זה... זה... כן. כן.
בפסוק כ"ה, אז כתוב וישימו לו בעלי שכם, למיד המלך, לעמודים, אחר כך כתוב יגזלו את כל אשר יעבור. טר, כל מי שעבר יגזלו אותו.
לאבימלך, כל מי שעבר לאבימלך. אבימלך מנהל מסחר, נכון? בשביל מה צריך שלטון? בשביל לעשות כסף. עשו להם רובין הוד כזה, בדיוק, שדדו אותו. זה, אני חושב, באמת ראש וראשונה, זה באמת רעה לאביו. מה זה לא, למה לא רעה לאביו? למה מפריע לך זה רעה לאביו?
רעה, בעצם מה שעושה את זה? מה הקטע שעשה לאביו?
כי הרבה מהאחים שלו הם רק הקשר עם בן האבא.
כן. אתה יכול להגיד שמי שלא נולד מאמו, הוא באמת לא מרגיש קשור אליו. אבל מכוחו הוא בא לקחת את המלוכה, וזה מה שאתה עושה, הורג את כל האחים שלך. אבל מכוח מי אתה? אבא שלי מלך. תודה רבה שקראת לעצמך אבא שלי מלך. אבל מה עשית עם האבא שלי? אתה מבין? זה כבוד, בדיוק העניין הכבוד שיש כאן. מה זה משל יותם? כן, זאת בעצם השאלה האחרונה להיום, נעסוק בה עד סוף השיעור. מה רצה יותם? לא סתם קרא שמו יותם, מפני שהוא תמים. מה אתה חושב? הוא אומר להם, אם באמת ובתמים עשיתם ותמליכו את אבי מלך, ואם טובה עשיתם עם ירובל, ואם ביתו, ואם כגמול ידו עשיתם לו, אשר נלחם אבי עליכם, וישלח את נפשו מנגד, ויצל אתכם יד מדיין, ואתם קמתם על בית אבי היום, ותהרגו את בניו 70 איש על אבן אחת, ותמליכו את אבי מלך בן עמתו, על בעלי שכם, כי אחיכם הוא. אם באמת ובתמים עשיתם עם ירובל, מה זה אם באמת ובתמים, מה אתה אומר? התמימות הזאת. פה זה הפוך. אתה אומר פה הוא עושה לב שיעור במוסר. אם באמת ובתמים. הרי זה לא אם באמת, מה זה אם באמת ובתמים? תגיד להם, ישר, תוכיח אותם. מה זה אם? אתה יודע שזה שקר. סוג של ציניות, אתה אומר. סוג של ציניות. ואם לא, מה הוא רצה בציניות הזאת? מה הוא רצה? להחזיר אותם בתשובה? נו. אז מה הוא עשה? מוכיח אותם? כדי לחזור בתשובה. הוכח תוכיח את עמיתך ולא תסע עליו חטא. כל רם, בכל רם, תגיד בכל רם. מה שעושה יותם יפה מאוד. לכן צריך לקרוא את כל הפרק? נכון? צריך לקרוא את כל הפרק? אומר נכון, מה שיותם עשה פה, הוא כילל אותם. כל הפרק הזה מסתכם, כל הסמנטוכה הזאת שקורית פה, זה כיללת יותם. זאת אומרת, הוא עומד פה ומשחיל כללה, והנה אתם רואים שהכללה פועלת עד הסוף.
זה ההר של הכללות?
לא, זה ההר של הברכות. וואו, יפה מאוד, ראיתם? הוא עומד על הר ברכה ומקלל. פלא פלאים. צריך כוח גדול בשביל זה, אתה מבין? לבוא עם כוח גדול. מאיפה הוא שואב את הכוח הזה? לקלל. יש אגב סיפור כזה על הרב צבי יהודה, הכהן קוק, שפעם בא אליו איזה יהודי, חבוש כובע וחליפה, בצבעים שחורים, ואמר לו, אבא שלך, אברהם יצחק הכהן קוק, היה רב גאון, עצום, גאוני. הרב צבי יהודה תמלא בנחת, יש פה מישהו מכיר את גדולתו של אביו? ואז הוא התחיל להגיד לו, אבל אתה... חומץ בן יין, הכלומני, האפס בריק. אז רב צבי יהודה לא התרגש, אמר לו, תשמע, כל מה שאמרת על אבא שלי, אתה ודאי צודק. כל מה שאמרת עליי, אתה גם ודאי צודק. רק תדע לך, שאני קיבלתי מאבא שלי רק מתנה אחת. את הכוח לקלל. הוא שמע את זה, חליפה נהייתה לבנה. זה ברח מהבית, פולות נפשו בו. למה סבא שלי סיפר לי, עליו השלום, שהוא היה בבית יתומים. ואחד היתומים שהיה גר איתו בחדר, היה אנטי ציוני כזה נלהב, הרב קוק עבר ברחוב למטה, הוא שפך עליו מים. לקח נטלה כזה כוס של מים, שפך על הרב קוק.
מים?
כן. רק מים. יצא בזול, אתה אומר. כן. וסבא שלי סיפר, אני הייתי ילד בן 10, שכבתי במיטה, אני זוכר, חוסה בפוך. סבא שלי מספר לי סיפורים ירושלמים כאלה. ואז הוא אמר לי, סיפר שהאיש הזה, ילד אחד שלו טבע בים, האיש הזה ששפך את המים, ואשתו השתשפזה בבית חולים לחולי נפש. אז שאלתי אותו, זה בגלל שהוא שפך מים על הרב קוק? סבא שלי אמר, כן, אז למה דווקא, צריך שלא צריך ילד כזה. אבל כוח לקלל, הכוח. למה לקלל, אתה אומר? הרב צבי יהודה לא התכוון לקלל אותו, רק רצה. אתה רואה שהוא הבין מיד שהוא, למה כדאי להתעסק? לא כדאי להתעסק. נשיכתם נשיכת הקרב, שואל, נכון? קיצתם וקיצת הקרב, נשיכתם נשיכת שואל. זהרו בחכמים. יותם, יש לו איזה כוח, ואתה רואה שזה עובד. חד משמעית, הכל פה מטורף. אתה לא מבין, מה זה הטירוף הזה? לשרוף את שכם, לזרות אותם מלח, להריך את הכתבץ. קריזה שכזאת. גם למה אנשי שכם פתאום בוגדים? זה אני יכול להבין, למה הם פתאום בוגדים בו. נמאס להם שלם מס. אז הם מקבלים בחזרי מס, הם לוקחים בעצמם מהשיירות שעוברות. לוקחים חזרה את מה שהם נתנו לאבי מלך. ואם האוכל בא תיאבון, לוקחים עוד קצת, אז הוא מתחיל לעשות שרירים, אז הם כבר עושים לו גם שרירים, והוא אחרא. וגל בן עבד פתאום מופיע ועושה פה הסתות. אז העסק מתערר, אבל מה עושה בעצם יותם? הוא מקלל אותם, ותף נראו מאיפה הוא שואב את הכוח.
אז... זה לא נבואה שמגשימה את עצמה? כאילו, שהמלך עצמו שמע את זה, וזה מה שהוא עושה, הוא בעצם שורף אותם. כמו
שהיא תשעה בעב, זה מה שהוא אומר, זה הכללה. ואם עין תצא אש מן האתד, ותאכל את ארזי הלבנון. ואז הוא אומר להם בסוף, ואם עין, אם באמת ובתמים עשיתם, תשמחו, ישמח גם הוא בכם, בכבוד. ואם עין, תצא אש מאבימלך, ותאכל את בעלי שכם, ואת בית מילו, ותצא אש מבעלי שכם ומבית מילו, ותאכל את אבימלך. הנה האש הזאת שיוצאת. הוא כילל. את האש הזאת הוא הפיח בפיו, במו פיו. אין, אתה חושב שיש לו איזה לעביור כזה בפה, פתח את הפה ושרף אותם בהבל פיו. איש גדול היותם הזה. קטן וגדול. עכשיו בואו נראה את המשל שלו, ואחרי זה נחשוב איך, מאיפה הוא שאב את הכוח לקלל עד כדי שזה יתבצע. מהפה שלו לאלוקים. הקדוש ברוך הוא עכשיו מביא את החמאס, לבוא חמאס. אין? מאיפה בא הכוח הזה?
הוא
מאיפה להם יש כוח? אתה אומר רק לבוא חמאס. בסדר? אתה לא, לא כל רשעים שעושים משהו רע, מיד רואים את התוצאות בעולם הזה. יש עולם הבא, שם מתחשבנים עם הרשעים. לא תמיד אתה רואה את הצדק, כמו שביאליק דרש, יגלה הצדק מיד. לא תמיד רואים את הצדק מיד. אבל פה רואים את זה מיד. שלוש שנים, מיד, מה שיצא מפיו, התגשם עד מאוד. אז קודם כל בוא נחזור רגע למשל יותם. מה הוא בעצם הוא רוצה להגיד להם? הרי הוא לא מתכוון במשל הזה ללמד אותם פרק בהלכות דמוקרטיה ובחירת מנהיג מתאים. אבל זה מה שהוא עושה. מה בעצם המשל הזה אומר? בואו תסתכלו. הלוך הלכו העצים למשוך עליהם מלך. אז באמת פרשנים הרבה פעמים חושבים שאולי הוא מתכוון לאבא שלו שלא רצה, שדבורה, התאנה זה דבורה, הזית זה אבא שלו, הגפן זה מי? לא יודע. יש פה בנה מספיק שופטים, יש את תיעוד בן גירה, יש את דבורה ויש את אבא שלו. יש בדיוק שלושה עצים. אבל על פניו זה לא נראה, כי מה, דבורה לא הציעו לה להיות מלכה, והיא לא הציעה לאף אחד. תיעוד בן גירה גם לא חשבנו שיהיה מלך. ורב אבא שלו. אז הפשט הנראה, מה שמסביר המלבים נראה הטוב ביותר. והמלבים מסביר שהמשל הזה בעצם עניינו, שהוא כאילו אומר להם, מי ראוי להיות מנהיג? אז מי לדעתכם? מי זה ראוי להיות מנהיג? איזה אדם צריך להיות מנהיג? יש פה ממש, הנה זה ספר המדינה של יותם בן גדעון. לא של אפלטון, של יותם בן גדעון. ספר המדינה. מי ראוי להנהיג? ציבור. זית. זית. למה אתם אומרים ענב? כי כולם מסרבים. מי שמסרב קודם כל הוא מתאים. זה שמתנדב, אני, אני עושה, אני ואני, זה אותו לא כדאי. כן, אותו לא כדאי. נכון מאוד. נכון מאוד, יפה מאוד. אז מי זה הזית? איזה דמות? מי ראוי להיות המנהיג של עם, של ציבור? אומר אפלטון בספר המדינה, רואים שלא קראתם אותו, מי מתאים להיות המנהיג של מדינה? הפילוסוף, החכם. זית, יפה מאוד. זית הוא דמות החכם. כי בי, איך כתוב שם? ישמחו אנשים, נכון? ויכבדו אלוהים ואנשים. הכבוד. זאת אומרת, איש אקדמיה. לוקחים איזה איש אקדמיה, איזה רב דוקטור, נכון? של המבדל. אומרים, אתה תהיה מתאים, אתה הכי מתאים להיות המנהיג שלנו. אתה איש חכם, נבון. חכם, צריך להנהיג. התנאי הראשון להנהגה, טובה ונאותה, זה חוכמה. תנו לה חוכמה להוביל אותנו. אבל כיוון שהאיש הזה הוא חכם, הוא אומר, אני השתגעתי. מה אני צריך? לנוע על העצים. יש לי פרחים שאני יכול להשקוט בחוכמתי. מה אני צריך להיות מלך של עצים? דיקטים שכאלה. אהבלים. יותר טוב להיות באקדמיה, להישאר באקדמיה, מגדל השן. כל הפוליטיקאים, אגב, תשימו לב שגם בתנועת קדימה וגם בפלוגות אחרות, מי שעזב את הכנסת הזאת, זה דווקא אנשי האקדמיה. גנרלים התווספו, עיתונאים התווספו, שתקשורת, כל אלה הצטרפו. האקדמיים נעלמו קצת, ירד המפלס. אדם חכם אומר, יש לי מקום יותר טוב באקדטרה, יושב ועלמד, מה אני צריך את הנזק הזה. יפה, הלך האקדמי, הגיע תאנה. מי זאת התאנה? רק אל תגידו שולמית אלוני. מי זאת התאנה? מה? ציפי לבני. לא, מתוק, תענוגים. מה? אז מי זה? איזה בן אדם? עשיר. עשיר. לא, עשיר. תראו, לבנון למשל, היה שם מצוקה רצינית של הנהגה, פנו לאיזה לבנוני שהיה בארצות הברית, עשיר גדול, מיליארדר, אמרו לו, בוא תהיה מלכנו. גם בצ'כוסלובקיה אגב, היה אותו דבר, איש עשיר מאוד, שגם היה פה איזה אחד עשיר שרצה להיות, גיא דמה כזה שרצה להיות, טענה גדולה, הוא שמנה, רצה להיות מלכנו. אבל בסופו של דבר הוא הבין שאם על ביתר הוא לא מצליח למלוך, אז על עם ישראל אין סיכוי. זה, תפס את זה מהר. הוא הקיז קצת טענים בשביל זה, אבל בכל זאת, לא דואג לו. העשיר, מה רוצה העשיר למלוך עליהם, נכון? מי בא והולך? העשיר לא יודע לעשות חשבונות, זה דווקא מחמיא מאוד שרוצים שהוא יהיה המושיעם של ישראל. אבל יש לו תמיד פקיד, מנהל חשבונות, שמיד מוציא את הפנקס, עושה ככה טיק 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 טיק, אומר לו, תשמע חבוד. אני לא נוהג לתת לך עצות, אבל אם אתה רוצה שהעושר שלך יישאר, לא כדאי שתחלוק אותו עם ההמונים האלה, הברברים. שמור את העושר לעצמך. הוא עושה מערכת החשבון המתמטי, מגיע למסקנה שלא כדאי לבזבז את דמו ואת כספו על ציבור. אז הם הולכים? גפן, צדיק. תמר זה צדיק. הצדיק לא באים בכלל, מי מסתכל עליו בכלל. יפה, שמח אנשים, מי זה? איש ברי בעל רייטינג. דודו תפס כזה, זה איש כזה נחמד, חקיין, יודע לה. אני יכול להניג אתכם, אני יכול לעשות קול של אריק שרון, ושימון פרא, אני יכול להיות כולם, היה טוביה צפיר. הוא צחיק את כולם, הוא שחודש אדר, הוא לא עשו צחוקים, הוא ישגע את המדינה. הליצן יהיה למלך. כן, רונלד רייגן היה שחקן קולנוע. קלינטון, באמצע הזה, הוציא את הסקסופון, התחיל לעשות ניגונים. נחמד כזה, חביב, סחבק. לא מנהיג, סחבא. הבנתם? זה מה שצריך. עכשיו אדם כזה נחמד, שיביא קצת שמחה לעם, אנשים סקנים. אבל גם אדם כזה שעושה את הרייטינג, מהר מאוד מבין שבבדיחות פוליטיות לא צוחקים יותר מדי זמן. אחר כך צריך גם לשלם על הבדיחות. העם לא ניזון רק מבדיחות. צריך גם, חוץ משמחה, צריך גם תכלס. אז הוא מחליט שיותר טוב לבדר את האנשים בצד, להיות סטנדאפיסט זה יותר נחמד מאשר להיות מלך. כן. כי יש משהו מרפא, באדם שהוא נעים, הוא באמת סחבק.
לא, למה אלוהים? איפה סטנדאפיסט,
מה הוא מסבך את אלוהים? כמו שאומר, הוא צריך
להיות צדיק. זה לא כמו...
יאיר אורבך. שלושת השכונות
של
אביך. יש עוד אורבך אחד שנכנס, הוא גם ליצן נחמד. אבל, יש כליל כזה שעושה דברים באמת ב...
אבל זה לא מרפא את שלושת התכונות של נביא?
נכון. לא. לא. עמל בין לא הולך לתכונות של נביא, זה תכונות של מנהיג, למה נביא? השלישי זה אדם שהוא יכולותיו, הם יכולות לשעשע אנשים, להביא אנשים למצב רוח טוב. אגב, כתוב, יש סיפור כזה בגמרה על ריש לקיש. ריש לקיש אמר, לא, ריש לקיש, רבי יוסה דמעונה. בעונה זו הייתה שכונה בטבריה, עכשיו בית כנסת גדול, רבי יוסי היה דורש שם בבית הכנסת. הוא האשים את רבי, שהוא לוקח יותר מדי מיסים. וכמו שראש ממשלתנו לא אוהב שאומרים עליו ביקורת, איזה גלעד עמוס אחד אומר איזה ביקורת, מפטר אותו, ככה רבי גם לא אהב, להבדיל, רבי לא אהב שסיפרו עליו כאלה סיפורים, שהוא לוקח מס גדול מדי מהאזרחים, והוא גורם לנזק, ובגללו יש צרות. אז הוא אמר, אז הוא... רצה להחרים את רבי יוסי דמעונה. ריש לקיש הלך לפייס, רצה להביא אותו ככה. אז אמר ריש לקיש, תגיד, הוא בכלל יודע, אמר רבי, אמר לריש לקיש, אם אני שואל אותו שאלה, הוא בכלל מגיב, הוא בכלל יודע משהו. אז אמר, איך ריש לקיש הרגיע את רבי, איך הוא ניסה להיכנס איתו בדברים. הוא אמר לרבי, זה מהתחום המקצועי של ריש לקיש, הוא אומר, למה הרומאים באצטדיונים שלהם מביאים מומיות? מה זה מומיה? מומיה זה פנטומימאי, מין מסכה כזאת. פתאום נכנס איזה אדם למגרש ועושה פרצופים כאלה, שם מסכות, עושה כל מיני פנטומימות. הוא אומר, מסביר לו ריש לקיש לרבי, למה? כדי להצחיק את הקהל, שאם הקהל מחכה וכבר רוצה שיהיה אקשן, נכון? רוצה שהנמר כבר ייכנס והגלדיאטור יתנפל עליו, אז בינתיים זה מתעכב כאן, אומר לא בדיוק רוצה לצאת, והגלדיאטור קצת מפחד, עד שהוא ילבש את הזה שלו, ועצה פה ועצה שם. אז בינתיים, הוא נותן לו מרפק, הוא עושה לו בוקס חזרה, והקהל מתחיל להשתולל. קטעי קישור. אז צריך לעשות איזה, להצחיק את הקהל, כדי שישמעו רגועים, שיהיה שליטה. אז הוא אומר לו, אז יוסי בעונה אמר עליך איזה משהו. מה הוא בסך הכל? ליצן שעשה פרצוף. מה אתה מתרגז? משל שכזה. נכון? הנה, אתה רואה? על השלטון, הרבה פעמים, בזה שאתם עושים את זה בצורה, בגוד טיימינג, באיזה מין נעימות, בקלות דעת, זה מפיס את הדעת. לשלוט על עם, זה לא דבר קל. צריך להיות קצת קליל, צריך להיות בדיחות, קצת, כן? דוד המלך נקרא בדיחה דמלקה. הוא ידע לנגן, להשרות אווירה טובה. נכון? היה קליל כזה, מרקד ומקפץ. עד כדי כך שהיום כל אחד גיטריסט חושב שהוא דוד המלך. זה מין, זה תכונה כזאת שהיא טובה למנהיג. יש לו רוח קלה, יש בו איזה נעים כזה, נעים הליכות.
זה מובן, השאלה כמה זה שמח אלוהים.
זה מה שהסברתי עכשיו, זה מה שהסברתי. מה זה? שמח אלוהים, הכוונה, אנשים חשובים, לא גד. לא את הקדוש ברוך הוא.
זה לא שמח אנשים, סגיד אנשים.
אלוהים, מה זה? נשיא בעמך לא טהור ואלוהים לא תקלל. מי זה אלוהים? זה לא את הקדוש ברוך הוא. עד האלוהים יבוא דבר שניהם. מי זה האלוהים? כן, בדיוק. בני אלוהים, ראינו את בנות האדם.
יש חיי פטישים, יש
חיי רבי יושב לוי. יין הונגרי כזה.
רבי
יושב לוי
שצפר שפגשתו
ים נביא,
ואמר לו, מי, למי יש חלק
על המעבר?
הוא
אמר לו, זה ליצן שם. מצחיקים כזה, מרפאים וזה. בקיצור, האנשים האלה שאנחנו רואים להנהיג, לא רוצים להנהיג. למה? כי הציבור, אגב, שימו לב שרואים יד, שבהתחלה כתוב העצים, 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 העצים. נכון? בשלושת הראשונים, ותראו מה כתוב אצל האתד. האתד זה כנראה שזף, עץ השזף. הוא כנראה האתד. זה עץ. זה עץ קוצני. עכשיו, מה שמיוחד בו, זה שמתחתיו לא יכול לצמוח כלום. כי העלים שהוא משאיר, יש בהם חומר רעיל שפשוט ממית את כל מה שמתחתיו. אז כשהאתד אומר להם, בואו חסו בצילי, פירוש הדבר, אני אחתוך את זה. בפשטות במה שכזאת. אגב, יש לי איזה תצלום, יש לי איזה תצלום, לא יודע, יש לי את זה פה, יש לי, מי שירצה רק לראות, יש לי תצלום, שמלכתי באיזה טיול פתאום, אני רואה עץ אתד, והוא נמוך צ'י כזה, הוא קטן, ומאחוריו כל העצים, ממש, יש שם עצי ברוש, עצי אורן, זו תמונה כזאת שרואים. יש, יש, אל תדאג. הנה, בבקשה, הנה התמונה. מי שיוצא אחר כך, תעבירו ביניכם, כן, הנה. הנמוך זה הנמוך זה התד, שיח שכזה, לא כל כך מעוצב יפה, הוא יכול להיות גם עץ עם גזע, זה עץ צעיר. וכל העצים מאחורה, תראו העצים מאחוריו, בואו חסו בצילי, הוא אומר להם, בואו. תמונה תמימה ליד חולדה, צילמתי. אז אני אומר, מה בעצם עכשיו העתד? מה יוצא מן העתד? אגב, לכולם יש יבול, מה שיוצא ממני? הרי רוצים אותם בתור מנהיגים בגלל מה שיש להם. מה יש לעתד? שום דבר, רק אש. הוא רק יכול לשרוף. זה כל מה שיש בו. עכשיו, למה בכל זאת הם רוצים אותו? זה שדה חיטה מסביבו. לא, העצים מאחוריו הרבה יותר גבוהים ממנו, והוא אומר להם, בואו חסו בצילי. אתה יודע אם אתה צריך לעשות העץ, צריך עץ ארץ, צריך להשתחוות לעץ הזה.
אולי נראה שהוא נראה חזק שאף אחד לא יכול לפגוע בו בגלל הקוצים
והגנה. או, אבל שימו לב דבר מאוד מוזר, שאל העתד באו, מי בא אל העתד?
כל העצים.
מה קרה לציבור פתאום? למה התאנה לא רצתה, השיר לא רצה? כי הוא ידע, אני אתן כסף לזה, יגידו לי שאני סחבק של אלה ולא אוהב את אלה. אני אספר בדיחה, אומר הגפן, אני יודע שיש אחד שיצחק ויש אחד שיעלב. אני יהיה חכם, אז הטיפשים לא אוהבים חוכמות. אצל כל המנהיגים האלה שהם סקטוריאליים, שיש להם איזה יתרון אמיתי, הציבור לא כולם אוהב את זה. מה אני צריך את האינטלקטואל הזה, האינטליגנט הזה, שיגיד לי מה לעשות?
מה היתרון של
העתד? היתרון של העתד? שלעם כבר כל כך רוצה מנהיג, וכבר לא אכפת לו. רוצים מנהיג חזק! רוצים מנהיג חזק! נכון? זאת אומרת, תסתכל שכל הזמן בפרעות בחירות, חזקה בביטחון וחלש בחברתי, חזק בזה וחלש בזה, ככה וככה, ככה וככה. מנהיג חזק, העם רוצה מנהיג חזק. וזה האסונות הכי גדולים קוראים לעם ישראל, שהמנהיג הוא חזק. הציבור רוצה מנהיג חזק. נו, את הכוח. ויאמרו כל העצים אל האטד, לך אתה מלוך עלינו. ויאמר האטד אל העצים, אם באמת אתם מושכים אותי למלך עליכם, בואו חזר בצלי. ואם עין, תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון. כן? תנאי כזה של מלוכה. ועכשיו הוא אומר, אם ואם ואם ואם. אגב, כל האימים האלה, שזה לא אם תמים, הרי הוא יודע את התשובה, זה שאלה רטורית, שכתובה אם בצורה שכזאת, זה כמו שבועה. זה הכללה. אם כך וכך, אז כך וכך. אם אשכח, כן? אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. זה כמו שבועה, נכון? זה שבועה. אם... כן. אם יהיה לבית אלי, כך וכך. אז גם פה אותו דבר, זה שבועה. עכשיו תראו מה הוא בעצם עושה. מה הוא עושה? וזה נסכם. שימו לב לעוד שני דברים קטנים שיש כאן. אחד זה פסוק י' ז'. ואם... ועתיים באמת, פסוק לזיין יוזיין, ואם באמת ובתמים עשיתם ותמליכו את אבי מלך, ואם טובה עשיתם הם ירו בעל, ואם ביתו, ואם כגמול ידיו עשיתם לו, אשר נלחם אבי עליכם, וישלח את נפשו מנגד, ויצל אתכם מיד מדיין. שימו לב על הקלקול הגדול שקרה פה. גדעון חשב לחנך את המצ'ואיסטים, את האתאיסטים, נכון? ואגיד, אני אקח את עצמי מלוכה? זה יהיה חילול השם. יגידו, הוא הושיענו מכף מדיין. תראו מה הבן שלו אומר. בשעת מצוקה שכזאת. הוא הושיע אתכם מכף מדיין. איפה הקדוש ברוך הוא? הוא הושיע אתכם, השם הושיע אתכם. אתם רואים שכל האנדרטה הזאת שהוא עשה, וכל הפעולת חינוך שהוא עשה לכיוון הלא נכון, אתה חינכת את הדור בצורה הכי לא מתאימה. אז והנה עכשיו זה מתפרץ החוצה. אתה לא עשית את זה בצורה נכונה. הנה, הבן שלו אפילו חוזר ואומר, הוא הושיע אתכם מכף מדיין. אבל, בואו נמשיך הלאה. ממשיך, שימו לב מה הוא בא ואומר. ואם באמת ובתמים עשיתם מרובל, ואם בתור היום הזה שמחו באבי מלך וישמח גם הוא בכם. ואם עין תצא אש מאבי מלך ותאכל את בעלי שכם, ותצא מבעלי מילו, נכון? סליחה אחת. ואם באמת ובתמים עשיתם, מאיפה הוא שואב את הכוח לקלל אותם? הרי הוא יודע שזה לא באמת ובתמים. בעצם, בא אבי מלך ולוקח את המלוכה, ותמליכו את, איך אני כותב שם? ואתם קמתם על בית אבי היום, ותארגו את בניו 70 איש על אבן אחת, ותמליכו את אבי מלך בן אמתו על בעלי שכם. אגב, תשימו לב שהוא מתחיל, שימעו אליי, תזכרו מה שהוא אומר? ויאספו כל זה וישא את קולו ויקרא ויאמר עליהם שימו אליי בעלי שכם וישמע עליכם אלוהים. שימו לב שכל הנאום הזה מתחיל, הוא מערב את הקדוש ברוך הוא בסיפור הזה. מה הוא בעצם רוצה לעשות? הוא חוזר על הנאום של אבא שלו, הנאום החינוכי הזה, ואומר בעצם המלוכה שייכת לי. אם כבר מישהו צריך למלוך, גדעון הרי סירב למלוכה. הוא לא רצה למלוך. למה הוא לא רצה למלוך? כי הוא אמר, השם ימלוך עליכם. עכשיו אתם לוקחים את הבן שלו, אבי מלך שלא ראוי, בן עמתו, וממליכים אותו על עצמכם? המלוכה צריכה לחזור לבעליה. מי זה בעליה של המלוכה? אני. אני היורש האמיתי של מלוכת גדעון. ולמי אני אתן את המלוכה? כמו גדעון אבי. לקדוש ברוך הוא. כי הוא הבן האמיתי, הוא לא בן עמה, הוא לא בן שפחה, הוא לא בן הפילגש, הוא הבן האותנטי של גדעון. אז אם כבר יש מישהו שמגיעה לו מלוכה, זה אני. לקח את המלוכה ומחזיר אותה, השם ימלוך עליכם. והנה זה השם ימלוך עליכם. הנה המקור של הכללה. כן? הוא מקלל אותם בשם השם. מכוח מה? מכוח שזה בבעלותו. יש לו את היכולת לעשות את זה. זאת אומרת, הוא בעצם, אם אתם כבר לוקחים מלוכה, המלוכה שייכת לי. ואם היא שייכת לי, אני מחזיר אותה לבעלים.
איפה הוא מחזיר אותה?
בזה שהוא אומר, ישמע עליכם, נכון? וזה שהקדוש ברוך הוא פועל לפי הכללה שלו, נכון? בסוף כתוב, תסתכלו, תשבו את שני הפסוקים. הפסוק האחרון אומר, וישב אלוהים את רעת אבי מלך אשר עשה לאביו להרוג 70 אחיו, את 70 אחיו, ואת כל רעת אנשי שכם, השיב אלוהים בראשם, אבל שזה לא צריך כללות ולא צריך שום דבר, נכון? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה בלי כללות. זה צדק, טבעי, הוא בסיסי. ותבוא עליהם כללת יותם בן ירובעל. זאת אומרת, מה אני מבין מזה? שימלא הכללה, אז יש דרכים אחרות לסגור חשבונות עם אנשים. הכללה של יותם יצרה את הפעולה הזאת, ממש. כמו שהוא אמר, ככה בדיוק היה. למה? מכוח מה? מכוח שהוא מסר את דינו לשמיים. זה בידו. לא כמי שמוסר את דינו לשמיים על חברו, שכתוב שאסור לעשות את זה. זה כמו בומרנג. מה זה למסור דינו לשמיים? נכון? יעמדו עכשיו מפגיני חצור הגלילית ויגידו, תבוא כללת אלוקים על האנשים שעושים לנו רע. שהשם ישפוט אותם. שיביא להם מה שזה. לא, אסור לעשות את זה. אפילו שאתה נורא כועס על הזולת, אל תמסור את דינו לשמיים. תגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אל תטפל ברשעים, תטפל בו. אז אתה, אל תעורר, בדיוק. כי פותחים גם אצלך את התיק ואומרים, נו, ומה, אצלך יותר טוב? מה אתה צורק על השני? מה, לגבי הרשעים? כן. אז אתה רואה שהיה צריך לתקן איזה שמואל הקטן, ואיזשהו שלב גם בשכוח שהוא תיקן אותה, ולתקן את זה עוד פעם. לתקן ברכה שהיא בנפול אויבך אל תשמח. זה שאומר, בנפול אויבך אל תשמח. הוא ביקשלו על יגל ליבך. אלא באמת, זה לא למסור דין לשמיים. זה להגיד, תשלוט בעולמך, תן איזה כוח. תן פתחון פה למייחלים לך. אבל באופן פרטי, אסור לעשות את זה. כלל האומה זה עניין אחר. אבל בעניין פרטי, עכשיו פה אותו דבר, מה שבעצם יותם עשה, הוא לא מוסר את דינם לשמיים, מתלונן עליהם לקדוש ברוך הוא, אתכם לקדוש ברוך הוא. אלא הוא אומר, המלוכה, הוא מושך את זה מתחת לרגליהם. הוא מצליח להשליט עליהם את הבלגן. הוא מצליח להשליט עליהם את הרוח הרעה. הוא המלך שלהם. כי הוא מחזיר את המלוכה לקדוש ברוך הוא. לשלט רחוק, הוא מושל בהם. ואם כל השלטון המדמה הזה, התקווה הזאת שיהיה להם מזה איזה תוחלת, יוצא להם מזה מלח ומוות וחידלון ואש שורפת. כן? זה הפרק. בעזרת השם שבוע הבא נוסיף עוד איזה כמה פרטים על הפרק הזה, ונרוץ הלאה. עד כאן, לילה טוב. עוד מעט יהיה בוקר טוב. חודש טוב ושבוע.